ערב טוב. אנחנו בשבוע שעבר עסקנו בגדרים הלא ברורים, מה שאני יכול לסכם, של איסור שמחת בני רעות. מה שאני רוצה זה לפתוח בהערה קצרה על משהו שמופיע ברמב״ם, שערוך השולחן הציע לו הסבר אחד, והרב טיפוצ'ינסקי חולק עליו, ובעקבות זאת להיכנס להמשך של איסור שמחה, שזה באמצעות לימוד הברייתא של איסור נישואין לאבל. ואני אפתח בזה שהאיסור שמחה מופיע בסוגיות של מועד קטן בברייתא שלמדנו בכף ב' עמוד ב', שזה לאמיתו של דבר ברייתא שעוסקת בדיני 30. לא מוזכר כלל בברייתא ש עוסקת בדיני איסורי האבל תוך שבעה, לא מוזכר איסור שמחה. לא רק שזה לא נזכר בברייתא בכ"א עמוד א', שמביאה את הדברים שאבל אסור בהם, אלא זה גם לא נמצא בגמרא בי"ד ט"ו. או נאמר את זה בצורה הבאה, זה מוצג בברייתא כאיסור שמחה, שהוא איסור שלושים. ככה זה מוצג. עכשיו נשאל את עצמנו, אז האם זה יהיה מותר בשבעה? מה מסתבר לומר? אולי נגיד כאן בחומר, או נגיד שזה אולי אחרת לארץ, פה אנחנו מגיעים בשאלה. השבעה הוא גם חלק מהשלושים, אז אם אדם עשו כל שלושים בשמחה, אז גם בשבעה, אבל לפי זה, אני אומר, התמונה שעולה כאילו מתוך הסוגיות, הסוגיות לא ממש מתארות איסור שמחה כאחד מאיסורי שבעה. הרמב״ם,
יש משהו ברשימה שרושמים שבעה הוא גם אסור בשלושים?
אני חוזר על הנתון. יש לנו ברייתא היסודית.
מה עם השם דברים שהם רק בשבעה ולא
בשלושים? הברייתא בכף א' מביאה דברים שאבל אסור בהם בשבעה. תוספות מסבירים למה הרשימה חלקית שמה, כי היא כוללת רק דברים שאסורים בשבעה ואסורים כל שבעה. ככה תוספות אומרים, אז זוכר את זה. אבל שמחה לא נזכר שם, כלומר, הייתי אומר כך, מי שלומד את הסוגיות במועד קטן, יאמר לעצמו לכאורה את הדבר הבא, איסור שמחה הוא מאיסורי שלושים, הוא לא נזכר כאחד מאיסורי שבעה, אבל מסתום לזה אסור בשבעה, כי השבעה הוא חלק מהשלושים. אמנם עסקנו קצת בשאלה הזאת, האם השלושים מתחילים באותו יום שהשבעה מתחילה, ובמקביל יש שני שעוני חול, שעון חול של שבעה ושעון חול של שלושים. ואז זה מאוד מתאים למה שאני אמר פה כרגע, שאני אסור במהלך השבעה דברים שנאסרים במהלך השלושים. כי השבעה הוא חלק מהשלושים. ראינו אז אבל אפשרות, זה עלה בעיקר אתם זוכרים בגמרא בי"ט עמוד ב' וכ' עמוד א', כשעסקנו שם בקובר מיתו קודם הרגל, אני חוזר לגמרא בי"ט עמוד ב', כן? אם כברו ברגל, אין רגל לא למניין שלושים. הרי אם אפשר להתחיל למנות את מניין השלושים לפני שהוא מתחיל בפועל לשבת שבעה. שמה השאלה הזאת התעוררה? שמה גם בחן את האפשרות שקודם מסיימים את השבעה, ואז מה אתה צריך לעשות? שלושים, בעצם אין שלושים, אלא יש שבעה ואז יש 23 יום, כן? אבל אני אומר, היום זה לא נזכר, אני אומר, פשוט הוא לומר ככה. מה שראוי ל... סליחה, כן.
זה לא obvious.
רבנתי.
זה לא מובן מאליו, זה לא מתחיל בשבעה. 30, אפשר לדעות, שיש צמצום של האבלות.
אז אתה אומר פה דבר שנראה לי בעצם אתגר. אני מנסה לנסות לפצח את הסוד של דיני השלושים. ואני אתחיל מנתון שאולי הוא מעורר השקעות. אין בגמרא במועד קטן בשום מקום איזשהו מקור שמביא מקבץ של דיני שלושים במקום אחד. כמו אם ראינו את הברייתא בכ"א, שיש דינים שאסורים כל שבעה, נותנים לי רשימה של דינים וניסינו לבדוק מה המכנה המשותף שלהם, מה מאפיין אותם, אין ברייתא כזאת על שלושים. אלא מה יש לנו? בכ"א עמוד ב' למדנו שבשלושים יש איסור שאלת שלום בתנאים מסוימים. בכ"ב עמוד ב' למדנו שבשלושים יש איסור של כניסה לשמחה. אנחנו נלמד היום בעזרת השם איסור נישואין בשלושים. אנחנו נלמד ברייתא נפרדת שעוסקת בדיני גיהות, שאוסרת אותם בשלושים, ושיהיה איזשהו מקור, איזושהי ברייתא, שתציג בפנינו את דיני שלושים כמקבש, יש פה קבוצה של הלכות, אין לנו קודם כל בכלל שום מקור כזה, מי שעשה את זה זה הרמב״ם, הרמב״ם בהלכות אבל, שמתבוננים באופן שבו הוא מציג דיני שבעה, דיני שלושים, אז הוא בפרק ה', הרמב״ם מביא פרק אלו דברים שאבל אסור בהם ביום הראשון מן התורה ושאר ימים את דבריהם. מביא את רשימה שמבוססת כעיקרון על הברייתא בכף א', אסור לספר, לחבס, ללחוץ, לסוף, לשמש מיטתו, לנעול את הסנדל, לעשות מלאכה, לקרוא בדברי תורה. מביא 11 דברים. ואז אני עובר לפרק הבא, לפרק ו', אז הרמב״ם קודם כל פותח את הפרק במקור לשלושים. ובהלכה ב' הוא כותב אלו דברים שאבל אסור בהם כל 30 יום, והוא לוקח את כל ההלכות האלה שבגמרא מפוזרות ולא נמצאות למקום אחד, הוא מאמר אותם, הוא אוסף אותם למקום אחד, הוא מתאר אותם כקבוצה של 5 איסורים, אסור בתספורת, ובגיהוץ, ובנישואין, ובשמחת מריות, וללך בסחורה ממדינה למדינה, הכל 5 דברים. ואז הוא הולך בהלכה ג' והוא כותב בתספורת כיצד, בהלכה הבאה הוא כותב בנישואים כיצד, בהלכה ו' הוא מתאר את שמחת מריות וכולי. המבנה של פרק ו' מאוד מזכיר את המבנה של פרק ה' בגדול, ויש פה הצבה של 730. אתה חיים רומז לעוד דבר שאני עוד טועה לגביו, אין לי עדיין איזושהי עמדה מגובשת, שהיה איזשהו מקום לדבר על דיני השלושים לסוג של המשכיות של דיני השיבה. עדיין דיני השיבה הם דינים רחבים, ובשלושים אני לוקח חלק מהניוגים האלה וצריך להבין למה בחרו דווקא באלו ובחרו להמשיך אותם, כן? עכשיו, אם אני מציג כך את הדברים, מאוד קשה לקבל מה שתיארתי לפני רגע, לפני רגע מה תיארתי? שיש דינים שאסורים בשלושים שלא כתוב בשום מקום שהם אסורים בישיבה, כלומר, כשאתה קורא את הרמב״ם, למשל, אתה רואה שאבל אסור בתספורת, הוא בגיהוץ, אז אתה יכול כבר לומר, גיהוץ אולי הוא המשך של איסור קיבוץ, כן? שהוא אסור בשבעה, כן? תספורת, גם הוא צריך לבדוק המשך של מה, אוקיי? אבל אם נחזור רגע לרשימה שם, אז ברשימה של שבעה כתוב אסור לספר. אז הנה, אז המשכתי את איסור סיפור, אחרי זה יש בו לחבס, לרחוץ ולסוך. ברמב״ם אפשר לראות בפרק ה' שלחבס, לרחוץ ולסוך זה סוג של קבוצה. איך אני יודע את זה? כי הרמב״ם כותב, מניין שאבל אסור לחבס בגדה ולרחוץ גופו ולסוך, שנאמר, זה באישה החכמה מתקוע עם יואב. התאבלינה ולשיד יגדאבל ואל תסוכי שמן, והוא רחיצה בכלל שיחה, שהרחיצה קודמת לשיחה, שמרחץ וסך, אז הוא לומד אותם כקבוצה. אפשר גם להגיד שמבחינה טיפולוגית, יש פה קבוצה, לא רק כי יש לה מקור אחד, אלא כי כולם מתארים הזנחה של צרכי הגוף. הגוף הוא רחיצה, הגוף הוא שיחה, וכך, כשאני, אם אני רואה שקיבוץ, רחיצה, שיחה, זה מעין קבוצה אחת, אז גירוץ הוא שריד או נשאר משהו מהאיסורים האלה של הגוף, התספורת הוא של הגוף, כן? אפשר לומר את זה גם על חלק מאחרים, אז אין לי כמו תמונה ברורה, אבל ללך בסחורה ממדינה למדינה זה סוג של עידון של איסור יציאה מהבית, איסור עשיית מלאכה של אבל, כלומר אפשר להרגיש שהרשימות מדברות חוץ מאחד, שזה נישואין לשמחת מריות, שהם כאמור לא מופיעים ברשימה בברייתא. וכאן בא לעזרתנו הרמב״ם, שאני חושב שזה אולי אחד מהסיבות שהוא עשה את זה, אני לא יכול להגיד שזה בלעדי, ובכך שהוא בפרק ה' שעוסק בדיני שיבה, הכניס איסור שמחה, למרות שהוא לא מופיע בברית, הוא לא מופיע בכותרת, איפה הוא הכניס את זה? אז ראינו את זה לפני כמה שיעורים, בתוך האיסור של שאלת שלום. אני חוזר עוד פעם וקורא את ההלכה האחרונה של, של פרק ה', של דיני השיבה. מניין שיעבל אסור בשאלת שלום, הוא מביא את הפסוק ביחזקאל, ליד נקדום, ואז הרמב"ם ממשיך, אם בשאלת שלום נאסר באבל, קל וחומר שהוא אסור להרבות דברים ולשחוק שנאמר דום, ולא יוחז תינוק בידו שלא הביאנו לידי שחוק, ולא ייכנס למקום שמחה, כי גם בתי המשתאות וכן הצבן. הנה, בפרק ה', הרמב״ם כותב הלכה מפורשת, של איסור שמחה, איסור כניסה לבתי משתאות וכן הצבן. מעיינים פה מיד על אתר בכל פרשני הרמב״ם, הנה, בפרויקט השו"ת יש כל הפרשנים על הדף, כל הפרשנים, כן? ואתה מתחיל להסתכל מה מקור ההלכה הזאת של הרמב״ם. מציינים כולם, אני פה למשל מתחיל בכסף משנה.
הוא עושה שתי קפיצות אפילו.
נכון.
מדיבור, משלום, לשחוק, שחוק ושמחה וזה לא.
מצוין.
הוא מוסיף את
ה... מצוין.
אתה מרחף את זה ככה ממש ברגע האחרון.
מצוין, אתה מעיר הערה מצוינת, והיא בעצם מזמינה לבדוק האם מה שנאמר בפרק ה' הוא איסור דומה למה שנאמר בפרק ו'. אבל עוד לפני שנגיע לזה, אני רק מציין, הרמב״ם דאג לכתוב בפרק ה' שיש איסור שמחה, איסור, מה שאין לו מקור בחז"ל. אני לומד את זה בעיקר מדברי פרשני הרמב״ם, שכותבים, למשל הכסף משנה, מאיפה אתה יודע שיש איסור שמחה? הוא כותב, ללמד מה שנתבאר בסמוך, מה הכוונה להתבאר בסמוך? ועוד כמה בהלכה הבאה, בפרק ו' זה כתוב, כן? הרדב"ז, כן, מה הוא כותב על זה, הוא לא כותב על זה, כן? אבל ככה קריינתי, פרשני הרמב״ם, כולם אומרים, כן, המקור הוא שמחת מריות. רק מה, שמחת מריות כתוב על...
30.
על 30. זה נראה לי כמעט ברור, חיים, שזה נראה סביר ללכת ברוח דבריך. שהרמב״ם אמר לעצמו, לא יעלה על הדעת שיהיה דבר שאסור ב... 30 שלא נמצא אותו כבר אסור בשבעה. זה קודם כל מתחיל במקום הזה. כלומר, אם ה... התובנה שלך נכונה. אז יכול להיות שמה שדחף אותו הוא שהוא, היות והוא רואה את איסורי 30 כעידונים, כאילו איסורים יותר מעודנים של מערכות האיסורים המרכזיות של, של שיבה. אני גם אוסיף שאם אנחנו, אני לפחות מחפש כבר כמה חודשים את הפילוח של דיני האבל, אז הייתי אומר, אם ירדנו מ-11 ל-5, מה אני צריך לומר? שכנראה, כמו שניסיתי קודם לעשות על כיבוס, שיחה ורחיצה, לטעון שהם מהווים קבוצה אחת, אז אנחנו יכולים בעצם את הקבוצה של ה-11 להתחיל לצמצם לקבוצות, ולהגיד אחד מכל קבוצה, או אני לא יודע בדיוק אם זה, איך מתמטית זה עובד, אבל אם ככה דבר, אתה חייב שיהיה כתוב שאסור לשמוח גם בשבעה, ולא רק שיהיה אסור לשמוח בשבעה, כי השבעה הוא חלק מהשלושים, אלא כאחד מדיני
השבעה.
עכשיו, איפה מכניסים את זה? הרי זה לא כתוב בשום מקום. אז כאן הרמב״ם עשה מהלך שבאותו שיעור על שאלת שלום, ניסיתי לפרוס אותו בכתבי הרמב״ם, הוא דרך שאלת שלום שהוא מגע חברתי. זה בעצם השאלת שלום. זה מגע חברתי, להגיד שלום לאנשים. הוא גלגל את זה לעולם השמחה והשחוק שהם נעשים בעיקר במסגרת חברתית. וכפי שראינו, הרמב״ם מכניס לא רק שמחה, ופה הערה שלך חנוך היא הערה מאוד נכונה, הוא מכניס לא רק שמחה, אלא מה הוא מכניס? שחוק, כן? עכשיו ראינו, הוא מתחיל בשחוק, כן? עכשיו ראינו כבר ברמב״ם, אז באותו שיעור, ששחוק, הוא הולך אצלו יחד עם ישיבה של בני אדם שיושבים ומדברים. כלומר, אנשים שיושבים ומדברים, עומדת בפניהם השאלה, או האתגר, אפשר לקרוא לזה, על מה הם ידברו? מה הדבק שמחבר אותם כבני אדם? האם מדבק אותם שחוק ודברי עיתול? ראינו את הרמב״מים השונים, בכל תומת צרה, ביסורי ביה, כן? איך ישיבת עמי הארצות מוליכה לשחוק? או האם הם מדברים בדברי חוכמה ובדברי תורה? יש פה שני ניגודים, אבל זה הולך עם חברה, דיבור הולך עם שחוק. איסור שאלת שלום, שהרמב״ם, כפי שאתם זוכרים, אומר, זה חובה לשתוק, היא אומרת, אסור לך להיות בחברה. זה מה שזה אומר, אסור, ולכן אין בתי משתה וכו'. כלומר, ואז אני יכול עכשיו לומר, זה איסור שיבה. עכשיו, זה עוד יותר יהיה איסור שיבה, חנוך, אם אנחנו נאחז בדברים שאמרת, ונאמר, זה ארוך השולחן נתפס לזה, אז בוא נראה איך הוא הציע את זה, ובוא נבדוק, אם זה נראה לנו משכנע. יוד, הרמב״ם כותב בפרק ה' שמה, הוא מדבר על איסור השחוק. ואילו בפרק ו' במה הוא מדבר? כלשון הגמרא, על?
שמחה.
על שמחה. הוא רוצה להגיד ששחוק זה איסור של שבעה, ושמחה זה איסור של? של שלושים. מה אני אקרא את זה? בסדר, אני אפתח את זה. ברשותכם. ארוך השולחן. עושים בשין צדי, אני חושב, רק שנייה. כן, בשין צדי. אוקיי. שין צדי א', בסדר? הנה, כותב ארוך השולחן ככה, זה שין צדי א', ביורדיה, בסעיף ב', כותב ככה, ודע, דשחוק הוא גם כן כקצת שמחה, ואינה כשמחה ממש. כאן הוא בא ואומר, שחוק זה דרגה פחות משמחה. ולכן, אין לו עושרה רק בתוך שיבה. ולזה כתב הרמב״ם, סוף פרק ה', למר בדין שיבה, וזה לשונו, אם בשאלת שלום נאסר באבל, קל וחומר שאסור להרבות דברים ולשחוק, שנאמר דום, ולא יוחז תינוק בידו, ולא שלא הבאנו לידי שחוק. עד כאן לשונו, ממשיך בעל ערוך השולחן. והשחוק הוא הפך הבחייה, כמו שאמר, קהלת את לפקוט, מעט לשחוק. ולכן בשיבה שהבכי מצוי, אסור בשחוק, ולא בכל השלושים. בשלושים מותר שחוק, רק שמחה אסור. גם הטור והשולחן ערוך כתבו כן, אלא שלשונם צריך ביאור. כן, הוא פה מנסה לבדוק את זה, נקרא את זה. וזה לשונו בסעיף א', אבל אסור בשמחה, לפיכך לא ייקח תינוק בחיקו כל זין, שמה יבוא לידי שחוק. ומה הוא לשון לפיכך? והרי שמחה אסור כל המדיום, וזה יסורו רק בזין. השאלה מובנת, וצריך לומר, דאחי כאמר, לפיכך, כלומר, כיוון בשמחה אסורה כל למד, ולכן אף דשחוק לא הווה שמחה, מכל מקום, כל זין אסורה, גם השחוק, כיוון דשמחה אסורה, למד ושחוק הוא חלק קצת משמחה. השאלה המרכזית, האם הדבר הזה נראה נכון? כלומר, האם אדם שיעשה קצת חיפושים במשנה תורה, נסה לעקוב אחרי השחוק והשמחה, האם הוא מתרשם שהשחוק הוא שמחה מורתה, הוא שמחה, אני משוכנע שלא, זה ממש נראה מופרך לגמרי.
פה זה כן.
מה?
שנייה, לפני שנדבר, עובר למקומות אחרים, פה זה כן. אני יכול להיות למקומות אחרים, אני לא בקי גדול.
לא צריך להיות בקי גדול. צריך פשוט לדעת להיות יודע לשאול, זה הכל.
לא, לא, פה זה די מתבקש החלוקה הזאת.
בוא נגיד ככה, זה מתבקש שבשיבה אסרו יותר מאשר בשלושים, וזה לגמרי מקיים את ההצעה היפה של חיים. זה לא מתבקש שזה יושב בהכרח על השחוק מול השמחה, זה לא יושב על משהו אחר. אתה מבין? חנוך. בוא נראה לרגע, אם זה יכול לשבת על השחוק והשמחה, אז אני חוזר לרמב"ם. כן, בבקשה, כן, בבקשה.
יכול להיות ששחוק יש לה ביתים שונים, כאילו. שחוק הולך גם עם קלות ראש. אבל זה היבט אחר משחוק מאשר השחוק באבילות, שזה לא עניין של קלות ראש, אלא עניין של ההפך של בכי והקיבה בשמחה. ויכול להיות שיש היבטים שונים של שחוק, ופה הוא נופל בין שאלה שלום לשמחה, במקומות אחרים יכול להיות שהיבטים אחרים של השחוק.
אז אתה כבר מציע, עוד לא הבאתי את הרמב"ם ולדעתי פורך את זה, וכבר יש לך תירוץ, כן? כבר אתה מציע שיש כמה סוגי שחוק, כן? אני מקבל, אבל בוא לפחות אני אקריא לפחות את הרמב״ם שחשבתי עליו. כן, זה רמב״ם שהרבה הוזכר פה. בפרק ב' מלכות דעות על החזיין. לא יהיה אדם בעל שחוק ומטלות, ולא עצב ועונן, אלא שמח. זה ממש ההפך הגמור, דברי ערוך השולחן. דיינו, השחוק, זה הרי פרק שעוסק בשביל האמצע. השחוק הוא קיצוניות אחת. העצב הוא הקיצוניות השנייה. מה נמצא באמצע? כמובן לא אמצע מתמטי, כן? כמובן כאילו הוא מאזן אותם ביחד. מה הדבר הראוי לאדם? להיות שמח. עכשיו, לבוא ולומר, תשמעו, שמחה זה הדבר הכי צחוקים, כן? זה אסור כל שלושים. אבל שחוק אסור רק בשבעה. אני לא מבין איך זה יושב. אלא אם כן נתחיל להגיד מה ש... דוד, נכון? זה דוד אמר. זה לא אותו שחוק, יש כמה סוגי שחוק, כן?
זה לא אותו שמחה.
שנייה, כן, אני רוצה לשמוע את כולם, אוקיי? מה?
השמחה זה מצב יותר פנימי, ולכן אולי זה... שחוק זה משהו הרעי. שמחה לא בהכרח תוביל לקלות ראש, ושחוק בהחלט זה סוג כזה של... קלות ראש, נראה את יכול להיות.
להיות שמח ושמחת מרעים זה שני דברים שונים לגמרי. כאילו, להיות שמח במצב... אישי בהלכות דעות, זה מצב נפשי. פה מדובר על ללכת למשתה. כאילו, שמחת נוריות, שמחת נישואים, זה, זה, זה שמחה מבחינת מסיבה, משתה, כן. לא מצב נפשי של עצמי.
כן, כן, בסדר, אוקיי.
שנייה, בסדר. רציתי להגיד, דווקא בכיוון הזה, זאת אומרת, שהרמב"ם זה נראה שהוא קצת סוטה מהמסלול של הסדנות. הוא הרי לומד את זה משאלה שלום. זאת אומרת, אם יש שאלה שלום, ואז הוא לומד קל וחומר בריבוי דברים. ואז הוא עובר לשחוק, ואז קטע של התינוק, ואז הוא עובר למקום שמחה כמו, וכל הציר גם של שמחה כמרות זה ציר חברתי. חוץ מהנקודה הזאת של ולא יוחס תינוק בידו, שזה אפילו, כאילו, אתה לבין עצמך, אפילו עם מישהו שהוא לא יודע. אז אני אשמע שזה, זאת אומרת, יש כאן מסלול של אינטראקציה חברתית שיכולה לגלוש לשמחה, אבל, ואולי השמחה כמרות והשמחה של הנישואין הם לא, הם לא אותו דבר.
כן. כן, בבקשה, שמואל, נכון?
אנחנו בעצם מתעלמים מהמצב הרגשי של האדם, של מצב שיבה, הוא אמור להיות עצוב, גם בלי שיש לו הלכה שאומרת, תהיה עצוב. אז, ומה שאתה אומרת, יש דברים שיכולים לגרום לו להיסח הדעת לאיזשהו שמחה, ואז, כמו למשל הילד, אז אומרים לו, אל תעשה את זה, כי זה יכול, אתה יכול להסיח את הדעת. אבל הסכום, מטבע הדברים הוא עצוב. גם ללא הלכה הוא לא יסחק.
אתה אומר דבר שונה לגמרי מכל מה שנאמר פה, נגיד, על ידי דוד. דוד ניסה להגיד שהארוך השולחן צודק, ששחוק זה, זה, זה פחות עוצמתי, וזה לא עומד בסתירה לאבלות כמו שמחה, שהיא יותר סותרת, ולכן כל שלא יש לי נאסור שמחה, ובשיבה נאסור שחוק, כן? אתה אומר דבר אחר לגמרי, שאומר אותו הרב טוקצ'ינסקי, כאלטרנטיב, הוא חולק על ארוך השולחן, אני אקריא את זה ותראה שזה ממש דבריך. זה נמצא בעמוד ריש למד בגשר החיים. שם הוא מביא את דברי, את דברי בעל ארוך השולחן וכותב ככה. ברם, אולי, לא, אני אקרא את הכל. שם בארוך הוא כותב ככה, זה הרע 9, מי שיצא לעיין. הוא כותב, שמחה עצמה או גם שחוק עצמו אסור כל למד. אז הוא כבר בנסח הפנים שלו, כן? אומר, אסור גם שחוק כל למד. בניגוד לארוך השולחן, אז הוא כותב למטה. שם בארוך השולחן, למד מהרמב״ם שגם שחוק עצמו אסור רק תוך זין. מדי כתב, קל וחומר לעבוד בדברים ולשחוק, הוא מדובר מתוך זין. משמע שאחר זין מותר בשחוק, ושחוק לא דמי לשמחה. אבל זה הוא מאיר. ואני יודעתי, לא כן נראה. איך אפשר להגיד דבר כזה? מדנקת הרמב״ם זאת בעדי לא ייקח תינוק, שמה יביאו לידי שחוק. משמע שגם כאן החיקה אמר, שמה על ידי ריבוי דברים יבוא לידי שחוק, ואילו שחוק עצמו כמו השמחה אסור כנראה גם אחר זין. מה הטענה של הרב טוקצ'ינסקי? שמה שאומנם בשיבה נאסר יותר מאשר בשלושה. וגם הוא בעצם מקיים את הטענה שהייתה פה, שיש פה אולי גאולה לשלושים. כלומר, אני חושב שזה עיקר הדבר. כלומר, מה שהרמב״ם מנסה בכל כוחו, זה לכתוב בפרק ה' את כל איסורי שלושים שכבר היו כתובים קודם, וכל איסורי שלושים שפרק ו' כבר יופיעו בפרק ה', כדי לבנות מערך מושגי, מקיף, מודל של דיני אבלות. שהשלושים הם דיני שבעה שיורדים. אבל מה שהוא עושה, זה לא שפה הוא עושה שמחה, פה הוא עושה שחוק. אלא בשבעה, החומרה יותר גדולה היא שפעולה שיכולה להביא לידי שחוק, למרות שהיא בעצמה לא מהווה פעולה שחוק, גם היא נאסרת. וזה הדגש על השם היביא לידי שחוק, על התינוק. אם הוא ממשיך ואומר, מסתבר שעניין השחוק הוא רק שנשמע לבריות. כלשון הגמרא, מפני שהביאו לידי שחוק ונמצא מתגנה על הבריאות. זה מה שאתה מרצה, לא? ששחוק הוא בעיקר, שנאסר, הוא שחוק שהוא חלק מאינטראקציה חברתית. אבל פנים שמחים ושוחקים, סתם להרגיש שמח, כן? אין זה בכלל איסור. ואז הוא כותב, פרם, שיש לומר כאן חידוש אחר. אולי אפשר להגיד בכלל משהו שונה. מה? אפשר שאומנם כן, גם שחוק, גם שמחה, שהוא שוחק או שמח לבדו, לא אסור לו. וכל מה שמצינו שאסרו כל למד ויוד בית חודש, אמרו בלשון בית השמחה, בית המשתה, סעודת מריאות, וכל מיני סעודות של כינוסים בשיירה צוהלת, שהכל מדובר מכינוסי שמחה וחדווה. ואילו כשהוא לבדו שמח או שוחק, לא מצאתי לעת עתה מפורש לאיסור. אולם אחרי שגם זה לא מצאתי יותר, אחרי שגם לא מצאתי יותר זה בשום פוסק, ושילוח דורונות ושאלת שלום הוא עדין אפילו מיחיד חברו, נוטה הדעת ששמחה ושחוק אסור לאו דווקא בכינוס. בואו אני אנסה קצת לתרגם ללמדנות ליטאית את מה שהרב טורקצ'ינסקי אומר. הוא ירושלמר, אז הוא אומר מושגים בלי להשתמש בשפה, אבל הוא מבין, כן, לא, מי שזוכר את המאמר שאני הבאתי לכם מאבא שלי על שלישים עם הרחיצה, מי שזוכר את זה? לא משנה, תקראו עוד פעם, זה הכיף שמי שלא זוכר, אז הוא יכול עוד פעם. אז באותו מאמר, גם הוא מנסה קצת להבין את מה ההבדל בין דיני שלישים ושבעה, הוא לא מדבר כל כך במונחים שנאמרו פה, אבל גם שם די ברור לו ששלושים צריכים להיות בבואה של השיבה. והוא בוחן שם כמה כיוונים, אחד מהדברים שהוא בוחן ככה לקראת סוף המאמר הוא שכולם מכירים את התורה של רבינו של הרב על כך שעיקר קיום האבילות הוא קיום שבלב. מה שאבא מנסה לטעון באותו מאמר הוא שאולי איסורי שלושים הם כבר אין באמת למד הקיום שבלב, אין קיום אבילות בשלושים, יש רק איסורי אבילות. בעצם מה שאר טורקצ'ינסקי מתאר פה הוא שלא אמרו בשלושים שכנות עצובים, או שאסור לך להיות שמח.
וההפך בסוכות, שבסוכות יש מצוות שמחה אחת, הוא נדמית שאיך אפשר לצוות על אדם להיות שמח, אולי גם הפוך, איך אפשר לצוות על אדם שלא להיות שמח, זה עניין פנימי.
יכול להיות, אני יכול להגיד, אבל שלפחות הרב עצמו, אם אני אעשה להבין את התורות שלו, הוא באמת תיאר את מצוות השמחה ברגלים כקיום שבלב. אבל מה שאבא טוען באותו מאמר הוא שהקיום שבלב באבלות של אותו הרב הדגיש, הוא לגבי השבעה, הוא לא לגבי השלושים. בעצם מה אומר הרב טורקצ'ינסקי פה? הוא אומר שזה חידוש, הוא לא מוצא עוד. זה לא שאסור להיות שמח. אסור ללכת לחתונות, לנתקנציות, כן? אם אני יכול להביא אולי... אז לעזוב את הדוגמה. אבל בעצם הטענה שלו היא, אין קיום שבלב בשלושים. זה מה שהוא מנסה להגיד. אסור ללכת לבית השמחה, בית המשתה. אבל לפי זה, אם נחזור לרגע לשבעה, אם בשבעה אמרו, תחזיק תינוק, הוא יגרום לך להיות בשחוק, אז מה אני בעצם אומר? בשבעה, מה יסוד האיסור? להיות שמח. כי בשבעה יש קיום שבלב שאדם צריך להיות במצב תודעתי של עצב. אז בשבעה אני אוסר שמחה אישית, בשלושים אני אוסר ללכת לכינוסי שמחה, זה מה שאני אוסר. זה לא מדבר על המצב הנפשי הפנימי של האדם, אבל הוא מציין, הוא לא מצא את זה בשום פסק, ושולח דורונות או שאלת שלום, הרי אסור גם יחיד. לחברו כל שלושים, במילים אחרות, אם ראינו שבשלושים אסור לשאול אותך מה שלומך, אלא צריך לנחם אותך, כנראה שגם בשלושים אתה עצוב, אם אתה עצוב אז אסור להיות שמח, ולכן הוא נסוג, כן? ולכן הוא בעצם חוזר למה? להצעה שלו שבשבעה אסור לעשות פעולות שיכולים להביא לידי שחוק, כמובן אל תחזיק תינוק, לא כי זה פעולת שמחה, אלא יכולה לגרום לשמחה. כן, ככה, סופו של דבר, היינו פה, קודם כל, לולי הרמב״ם, אני רוצה שנבין כאילו מה עומק החידוש של הרמב״ם. לולי הרמב״ם, אין בכלל, לא כתוב בשום מקום שאסור להיות, שיש איסור שמחה בישיבה. זה כתוב רק בשלושים. כל אדם בשיבה, הוא גם יושב, הוא גם בשלושים, אז זה אסור. ברמב״ם זה כתוב כאיסור שיבה. מה שבעצם, שני האחרונים שלמדנו פה, מחפשים, זה להגדיר מה עוצמת האיסור של שיבה שהוא יותר מאשר בשלושים. למרות שהמקור בגמרא הוא אותו מקור, אותו מקור, כן? אז הרמב"ם עשה פה פעולה מחוכמת, ממש, שהוא למד אותו משאלת שלום, וכך בעצם הוא יצר מקור חדש. כן, וכאן ראינו, ארוך השולחן מבדיל בין שחוק לשמחה. הוא אומר שבשיבה יש איסור שחוק, בשלושים מותר לשחוק, רק יש איסור שמחה. אני לא מבין את זה, למרות שאתם נצאתם פה תירוצים נפלאים, כן? אבל אני לא כל כך מבין את זה.
אפשר להסתכל על זה קצת מהכיוון השני, אבל שכאילו, כיוון שבשלושים אסרו סוגים ספציפיים של שמחה, שמחת נישואין, שמחת מריות. זאת אומרת ש, שזה כאילו, איך אומרים, סאבסט של האיסור שמחה הכוללת הוא שמחה של שבה, בגלל טעמים שהבאת,
okay.
או בגלל החיוב להיות עצוב, או בגלל הקשר, אבל דברים פומביים שמביאים לקשר חברתי בבית משתה, זה סוג מסוים של שמחה שעשו גם ב-30, אבל משמע שהאיסור הכולל יותר מתחיל בשבעה.
בסדר, כן. רק עקיבא מצביע גם, בסדר.
אולי אפשר להציע שבשבעה אתה לא צריך להגיד את זה, כאילו, 3 ימים בבכי.
זה מה ש...
3 ימים בבכי, לא שייך לדבר על שמחה בזמן שאתה 3 ימים בבכי. והעניין שהוא בונה על שאלת, איסור שאלת שלום, אתה לא יכול לדבר עם בן אדם. אז מה, אתה... כאילו זה לא שייך שיהיה איתך, לא שייך שיהיה לך
מסיבה איתו. עקיבא, זה נדע מה שאתה אומר, רק שאז מבחינה מושגית אתה מתאר את... את איסורי השלושים, לא כהכרח מנסים לשקף את איסורי השבעה. אתה מצד אחד אומר, זה לא נאמר בשום מקום שאסור בשבעה, אבל באמת לא צריך להגיד שזה אסור בשבעה, כי זה המהות של שבעה, נכון? כלומר, הפעם הראשונה שאני אגיד לך שאסור לשמוח או בשלושים, אז אתה מתקרב את דברי הרב טוקצ'ינסקי, שהעצב שלך קצת נמוך, כן?
כן, אם אני אומר ששלושים בעצם הוא המשך של הבדואים, אבל גם הוא ירידה באבנות, בכל זאת. אז זה שייך שיהיו, לא שייך נסיבות שיהיה שמחת מיות, אומנם אנחנו רואים בשבעה שלום שאולי זה לא נכון, אבל זה בגלל שלא מצייתים לבד בו, וכן מדברים בכל מיני, אם עושים שבע כמו שמדבר לבד בו, זה לא שייך בכלל, רק כשאתה קם משבעה, אז אתה מתחיל לדבר עם אנשים, שייך שאתה צריך להגיד לבן אדם שלא יעשה שמחה מיות, זה לא שמקום יכלת, רק שזה לא שייך שאין דרך אפילו.
ועדיין הרמב"ם מאוד הקפיד לכתוב בפרק ה' ששמחה אסורה, כן יאיר.
השאלה, ומה עם המנחמים? זאת אומרת, יכול להיות זאת אומרת, אם באמת שחוק נובע מישיבה במעגל חברתי ודיבור, אז יכול להיות שהרמב"ם מזכיר את זה בשבעה, כי הסיטואציה מזמינה את זה. וזה משהו, זאת אומרת, הרי זה הפרדוקס הגדול, הוא שבשבעה, שאז השמחה אמורה להיות הכי מועטה, כן, האבל מוקף במעגל חברתי. כן, שאומנם אמור לשבת שם ולא לדבר, אבל... כן.
זה... אני שומע, אני רק אוסיף, אני עדיין לי פיצוח של כל הקוד של השלושים, אני רק אגיד שהיום עיינתי עם הרב טוקצ'ינסקי, כשהוא מתאר את המעבר משבעה לשלושים, הוא לא מדבר בשפה של חיים, שאני עובר ממערך האיסורים, בוחר משהו ייצוגי מכל קבוצה ומוריד אותו קצת ברמה, אני לא מדבר יותר שחלק מהאיסורים מסלקים אותם ונשארים רק עם חלק מהם, כלומר לא נציגים של קבוצות, אלא סילוק, ובעיקר הוא אומר, סילקו את כל הפעולות החיוביות שצריכים להפגין אבל באופן חיובי. למשל, זה שהוא אסור לנעול נעליים, אתה יכול לנעול נעליים. כן, זה שחייבים לשבת על הרצפה, אסור לשבת על הכיסא. מה נשאר? איסור תספורת. זה לא מסתפר, גם אתם עכשיו לא מסתפרים, נכון? כלומר, זה לא משהו שרואים אותך עושה, כן? זה לא... אז נשאר התספורת, נשאר הגיוץ, אתה לא לובש בגדים מגועצים, אתה לא הולך... בשיירה, אתה לא הולך לחתונה, כן? אבל לעומת זאת, כל הפעולות שבשיבה שמציינות אותך כאבל, כל הפעולות האלה נעלמות. ואז זה כבר הצגה שונה לגמרי של המעבר הזה מישיבה לשלושים. אנחנו עוד נעבוד על זה, בסדר? רק חשבתי שלא יכול להיות שלם הלימוד של שבוע שעבר, בלי שאנחנו שמים לב לדיון החשוב הזה באחרונים, בעצם זה עלתה פה שאלה מאוד מהותית שפתחנו בה עכשיו לראשונה, זה מה זה מעגל השלושים ויחסו לשבעה. בסדר, וזה לוקח אותנו לגמרא עכשיו בכ"ג ג' לברייתא של איסור נישואין. אני כבר אומר לפעם הבאה, והיה, ואני לא אשלח מייל שוב פעם, אנחנו בעזרת השם נלמד את הסוגיה של אבלות בשבת. בסדר? שבת עולה, אנחנו עוסק את זה, הגמרא, חב ג' עמוד א', למה אתה ממשיך כל חב ג' עמוד ב', כל חב ד' עמוד א', בסדר? סוגיה גדולה, אפשר להכין אותה עם גמרא, עם רש"י ובעזרת השם, סוגיה מאוד יפה ומרכזית. היום אנחנו עוסקים בברייתא, תנו רבנן, כל 30 יום לנישואין אסור להינשא, כן? מיד מסביר פה רש"י בכתב היד, הכוונה, בין אם זה אדם שמתאבל על אחיו, או על אחותו, או על אביו, לאבל הזה אסור להתחתן במהלך השלושים, ברור לכולם שזה הולך יחד עם האיסור של שמחת מריות, אסור לך בעצמך להתחתן, כי זו שמחה להתחתן. אולי, אם אתה רוצה לחשוב אתה... כלומר, אם עובדים בכיוון שעלה קודם, שיש פה עידון של... אז אתה יכול להגיד, בתשמיש המיטה, תא המשפחתי שקיים, אנחנו עוצרים אותו, ופה אנחנו לא בונים תא משפחתי חדש. ואז לראות אותו כמעין יפה מאוד, כן? אבל אומר, אומרת הברייתא, מתה אשתו, אסור לישא אישה אחרת, עד שיעברו עליו שלושה רגלים. רבי יהודה אומר, רגל ראשון ושני אסור, שלישי מותר. ואם אין לו בנים... מותר לישא לאלתר משום ביטול פריה וריביה. הניחה לו בנים קטנים, מותר לישא לאלתר מפני פרנסתם. מעשה, שמתה אשתו של יוסף הכהן, ואמר לאחותה בבית הקברות, לכי ופרנסי את בני אחותך, ואף על פי כן לא בא עליה אלא לזמן מרובה. מה היה לזמן מרובה? אמר הפאפה לאחר 30 יום. עד כאן לשון הסוגיה. היא מכילה קודם כל בתוכה את כל התפיסות המורכבות של מוסד הנישואין, והיא מעוררת המון המון מחלוקות ראשונים לגבי כל מיני פרטים. אז בואו נתחיל קודם כל מהמושגי היסוד של הסוגיה והשתקפות של מוסד הנישואין על כל חלקיו, על כל מרכיביו, כן? קודם כל, להקים תא משפחתי מתואר כשמחה, קודם כל. זה דבר שעומד בסתירה מובהקת לאבל. כלומר, בצורה פשוטה, אבל זה תקופה של חורבן, וזה לא הזמן להתחיל לתקוע יתד ולבנות משהו חדש, כן? ומה הסוגיה מכניסה לתוך עולם מושגיה? שמוסד הנישואין לא רק נועד לרומנטיקה או לאהבה בין איש לאשתו, למרות שהוא מאוד חזק שם. מקום ראשון, איפה הסוגיה מכניסה? קודם כל, היא מתחילה מהרומנטיקה, מהאהבה. היא מתחילה באיסור המיוחד של אדם שמתה אשתו, לישא אישה אחרת, עד שיעברו עליו שלושה רגלים. שפה מהירים כל הראשונים, וזה דברים פשוטים, שזה לא שייך ללכות אבל. הרי האבלות של בעלה לאשתו מסתיים 30 יום. כלומר, הפתיח של הברייתא, ודאי, בצורה ברורה, מתארת איסורי אבלות, ו-30, לא מתחתנים. אבל אם אני אוסר הבעל לשאת אישה שנייה, אחרי שהוא יתאזמן, נקים משפחה חדשה, וזה השיעור הזמן, הוא מעבר ל-30, זה לא מדיני אבלות. ופה באים ראשונים עם כל מיני הצעות, שביניהם מנסים גם להבין מאיפה מגיע הדין של שלושה רגלים, ומה בדיוק ההגדרות, ומה הטיב הדין הזה, כן? מה דעתכם? למה אסור? למה רוצה לחכות שלושה רגלים?
הפוך מנקי אל ביתו שנה.
אז אתה אומר, זה מסמל שנה, למרות שזה לא שנה קלנדרית, כי לכאורה, מה היה יותר טוב להגיד, הוא בית חודש, אבל יודעים להגיד הוא בית חודש. אבל יכול להיות שיש סיבה למה לא אמרו את בית חודש. כי אם היו אמרו את בית חודש, אז איך היינו מפרשים את זה? עוד פעם, עולם המושגים של אבילות. רוצים שנדע שזה לא עולם המושגים של אבילות, כן? אבל באמת, נוצר פה מעין מושג חדש, שאולי הוא שנה, אני חשבתי שמישהו פה יקפוץ ויגיד עוד מקום בהלכה, שדברים על רגלים, כמעין שנה. מה?
נדר.
אז הלל אומר דבר יפה, ובואו נטפל בכל ההערות. קודם כל הלל אומר שהיות לאדם חייב לשמח את אשתו ברגל, אז רגל צריך לתת את הדעת שהוא גם זמן משפחתי. כלומר, כשאני מדבר על... ואז אתה הולך הלל לכיוון אחר לגמרי. כשלוקחים רגלים, לא כי זה סוג של שנה שהוא חייב מהן, מקצת שנה ככולה, או כעבר כאילו חוויות של שנה שלמה, אלא זה בגלל הרגלים עצמם אולי, כן? ופה זורקים לי אולי בלטה אחר, שם אנחנו מכירים גם שימוש ברגלים באופן קלנדרי, דיינו, אדם עובר על בלטה אחר, עובר עליו רגלים, כמו ששם, אם אני שואל את עצמי, יש פה קצת לומדי דף יומי, עדיין אנחנו בראש השנה, אז זה התחילת, זה היה לפני חודש, כן, כאילו, זה היה מזמן, אבל חודש, כל החיים נרוחם את זה. בסדר, אבל...
שלושה שבועות.
שלושה שבועות, בסדר. עכשיו הבחירה ברגלים היא פשוטה, כי האדם שעולה לרגל, מה אמור לעשות? להביא את הקורבנות. כלומר, זו ההזדמנות שלך לעשות את זה, כן? זה לא בהכרח כי מושגית אפשר לגזור משם לפה, יכול להיות ששם כל הסיבה היא... כי זה המועד הפירון, קיבלת כמה מועדי תשלום, כמה מועדי פירון, ורגל הוא מועד התשלום. זה ודאי אותה דעה בגמרא, שעל העשה, רבא אומר שם בגמרא, על העשה עוברים אחרי הרגל הראשון, כן? אבל זה ברור, קודם כל הלל, עוד לפני שמסבירים את זה, שזה לא מדיני אבלות, כן? וכאן בא הלל ואומר, אתה צריך שיעבור איזשהו פרק זמן, שאולי הוא שנה, לשם מה צריך שתעבור שנה? זה עוד לא ענית לנו, הלל. לשם מה צריך שתעבור שנה? אז פה תוספות וראשונים אחרים, כולם אומרים כל מיני דברים מעניינים, אבל הם בעצם אומרים שלא יכול להיות שהפרידה של בעל מרעייתו, הוא נעשה לפי לוחות הזמנים של אבלות, זה נעשה לפי לוח זמנים אחר. אנשים שהקימו להם תא משפחתי, הם צריכים לוח זמנים אחר בשביל לייצר את הפרידה. יש פה כל מיני הסברים שונים לשמה אני זקוק לפרידה הזאת, כן? רש"י בכתב יד אומר, אם אדם, אמרתי לכם פה את הבדיחה עצובה, היא באמת עצובה, שאם אדם מתה אשתו ואומרים שיש לנו פה חתן, מה זה אומר על מה שהיה בינו לבין אשתו? כמו רש"י אומר, זה נראה שהוא, לא, שהוא שמח להיפטר ממנה, או לא, מה היה, מה היה מערכת הקשרים ביניהם? הוא צריך קצת ללכת באלמינות שלו, כדי שמרגיש שהיה משהו שם אמיתי עמוק, כן? אני יכול לומר שסבי הרב ז"ל לא התאושש מאבלות על אשתו, למרות שהוא ידע את כל ההלכות, הוא ידע את כל מה שאתם יודעים, הוא ידע יותר טוב, כן? ולמרות שהוא לא הלך מעולם לקבר של אבא שלו, ולא הולכים לקברים, אבל לקבר של אשתו הוא הלך כל יום שישי. כלומר, הוא לא יצא מזה, הוא לא הצליח להתאושש מזה. לא הספיקו לו שלוש רגלים, שלושה עשורים כמעט, כן?
למה זה צריך להיקבע כהלכה? מה שאתה אומר זה אינדיבידואלי, זאת אומרת, הסבא שלך לקח לו שנים כדי להירגע, יש אנשים שאולי הם צריכים פחות זמן.
בוא תשאל את זה אחרת, זה תולי בו הרבה שאלות נוספות, וא' מה הם הולכת היחסים ביניהם?
גם בסוגי זה...
ב' גם, ממה בא המוות, כלומר אני יכול לומר ש...
יש לי קשור לשאיר ללכות אבלות, אז זה עניין אחד, זה לא קשור ללכות אבלות, אז...
אבל אתה שואל שאלה מאוד הרבה יותר כללית. בכלל, כשההלכה נכנסת למקום של החיים האישיים שלנו, למה היא חושבת שהיא צריכה לתת לנו הדרכה, ולמה היא לא פשוט אומרת אינדיבידואלי, כן? זאת שאלה יותר רחבה. כלומר, בהרבה מאוד מקומות ההלכה מציעה לנו מבנה שמסגרת החיים שלנו, שהוא נובע מאיזושהי תפיסת עולם גם נפשית וגם ערכית. והיא שמה לנו סוג של גבולות, איך לחיות, למרות שאתה... ועל כולם אתה יכול לשאול, כן? למה מסתרב?
דווקא פה בסוגיה, הסוגיה הולכת כיוון שהוא מתאר.
נכון. כי מה הסוגיה מיד אומרת, שמואל? יש מצבים שמתירים מיד, נכון? או במילים אחרות, יש עוד שאלות, למשל, היא מתה פתאום, הייתה חולה, הייתה צמח בשבע שנים האחרונות, כלומר, יש המון שאלות, ברור שאי אפשר לדמות את כל המקרים, ואני גם אומר לגבי סבא, אני לא ביקורתי עליו, אבל האבל שהוא חווה אותו היה אבל פתולוגי. כלומר, מאבל צריך להילחם, ומאבל צריך לדעת לקום, והוא לא הצליח, בסדר, אבל זה לא אומר שזה בריא, או שזה דבר לחיקוי, שכל אדם שחלילה, כשהוא מתלמן, שהוא אומר ככה עשה הרב, אז גם אני אעשה ככה, כן? כלומר, הוא לא חי לפי מה שהוא ידע, זה רק מראה באמת עד כמה הנפש האנושית, מפותלת, או שגם אצל גדולי עולם יכול להיות פיצול בין מה שהם יודעים שנכון לבין מה שהם בפועל, איך שהם חיים. כלומר, זה אולי השיעור, אבל רש"י אומר, אחד שרץ להתחתן, זה פגיעה אנושה באשתו, זה מעליב. תוספות מדברים על דבר אחר. מה יקרה לאדם שהתחתן מהר עם אישה שנייה? אז אשתו הראשונה עדיין נשארת לו בראש. בניגוד, בשונה מרש"י שאומר, הוא שכח אותה, כן? אומרים, זה מה שהייתה שווה לך? דברים אחרים, הוא עכשיו, הוא חושב עדיין על אשתו הראשונה, יחד עם זה שיש לו כבר אישה שנייה, וזו מערכת יחסים לא בריאה. הם יכולים לומר את זה בצורה בין זוגית, בין אישית, זה לא בריא. יכולים להגיד את זה דרך מושגים של הגמרא, שלא טוב לילדים שהם בני תערובת. מה הכוונה? שאדם חי חיי אישות עם אישה, והוא כל הזמן עדיין מוהב באישה אחרת. ובגדול, לא משנה איך מסבירים את זה, ואיזה הגדרה אנחנו בוחרים, מה שהראשונים אומרים, הדין של שלושה רגלים, הוא דין שהוא לא דין בשיעור הלכות אבילות, אלא זה יותר שיעור של פרידה בין האיש לבין אשתו, עד שהוא מפנה את עצמו לקשר חדש.
זה רק הגמרא בחוזר, הוא תכנס את אשתו ולא לבן.
אתה רוצה להתייחס לזה?
א', זה יותר, זה קורה יותר, אבל...
אתה יודע אולי מה קורה במקרה ההפוך?
אישה
צריכה לחכות אם היא לא יכולה ללכת. אז בוא, אני עולה לשאלה שלך. קודם כל, אנחנו צריכים להבין, כאילו, קודם כל, מה מיוחד פה. פה מיוחד דבר, כן, בבקשה, כאילו.
קודם כל, יש 90 יום.
אבל זה תלוי גם בגדרים הלכתיים מסוימים. זה לא...
אם הוא נשוי לשתיים.
מה?
אם הוא נשוי לשתיים.
שאלה טובה מאוד, הוא לא צריך לגלל, האם הוא טעה לו כבר אז להכניס עוד אחד? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא ראיתי שדנים בזה, אני אומר בכנות, אבל שאלה יפה מאוד. אבל אני רק אומר עוד לפני, שמה בעצם שמיוחד פה, זה דבר פשוט. אם אדם מת אח שלו, אחותו, הוא לא מביא מישהו אחר במקומו. אם מת לאדם אביו או אמו, הוא לא מביא מישהו אחר. אבל עם בני זוג, עם הזוג, כשאחד מהם נפטר, אפשר להביא בן זוג אחר. עכשיו, פה הם באים ואומרים, בשביל זה, בשביל שיתפנה מקום בלב, או כדי שנעבור לזוגיות חדשה, צריך שיעבור פרק זמן. פה אני אשאלה השאלה, ומה קורה במקרה ההפוך, כשאישה מת בעלה, כמה זמן היא צריכה לחכות? אז כאן, אז זה נדון בגמרא ביבמות, בדף מ"ג, מצטט את זה פה עריף על אתר, עריף שם לב להיעדר של זה בסוגיה, סוגיה גברית, נכון, איך שאומרים, כן? והריף, בוא נראה אותו בפנים, מי שמחזיק ריף לפניו, זה נמצא בדף י' ד' עמוד ב' בדפי הריף, אוקיי? אומר הריף, ירושלמי, בפרק החולץ, לבימתו, זה שורה רביעית בריף. חוץ מן האלמנה מפני העיבול, וכמה עיבול למד יום, הדד איתמר בנשים, אבל באנשים ג' רגלים. אז הריף אומר, אצל אישה מספיק חודש, אז אומנם מוסיפים מיד ראשונים אחרים, שכשיש לו את המגבלה של ההבחנה של ג' חודשים, שיש לו רק במקרים מסוימים, כן? כלומר, אם ברוך שהיא לא התייחדה עם בעלה הקודם, אז לא צריך, זה שלושה חודשים מהזמן האחרון שחשוב שהתייחדו, אם היה בבית הסוהר או משהו לא צריך, הוא היה צלח בבית חולים. שלושה חודשים מהיום שהוא מושפז, לא מהיום שהוא מת, כן? אבל אצל אישה זה רק חודש, כן? וכאן אני מקווה שאתם שואלים את עצמכם, יהודה, עם כל מה שאמרנו פה נכון, על שהבעל צריך, אז אם זה נכון גם על אישה, כן?
אישה
לא הייתה יכולה לבוא. יפה, ופה בעיקר הסוציולוגיה נכנסת, זה נכון. בעיקר ראשונים מדברים המונחים, שהיום אני חושב ש... הם תופסים פנים קצת אחרות, למרות שאני על כל הדברים האלה לא בטוח שהם נעלמו, הם פשוט הווליום משתנה, מגיעים מאוד גורמים, אבל אומרים שאישה שלא נשואה, זה כמו מה שנראה מיד בסוגיה, בעל שאינו מישהו יטפל בילדים. דיינו, זה כשנעבור לצד השני של הזוגיות הפחות רומנטית והיותר פרקטית, שזה עונה על כל מיני צרכים. כן, והטענה העיקרית שלהם הוא שלומר לאישה, תהי כמה רגלים אלמנה, זה דבר שבנסיבות החברותיות שלהם, להיות אלמנה זה קשה, ולכן לא הטילו את זה, ממש כמו שנראה לי בסוגיה, לא הטילו על את האיסורים האלה של הג' רגלים, על גברים שיש להם כל מיני צרכים בקשיים, כן, מיד נראה איך מצרכים, כמעט כולם נחשבים כאלה, כן?
לא, חשבתי שיש פה משהו של כבוד האישה גם, זאת אומרת, לא השאירו את זה, זאת אומרת, להשאיר את זה עניין אישי, לא, אין פה עניין אישי, כי יש פה מינימום של כבוד האישה.
אוקיי, יכול להיות, יכול להיות. אני עכשיו מבין מה שאתה אומר, זה לא הבנתי אותך, אבל הרווחנו דרכך את הריף, כן. כלומר, אבל בכל אופן, יש בחלק מהראשונים שדברים מגיעים לרגלים בשני מונחים. הרבה מהם שואלים פה שאלה מעניינת. למדנו פה את הסוגיה של אילו רגלים מפסיקים אבלות. זוכרים שראינו את הדיון עם ראש השואה ועם הכיפורים מפסיקים אבלות? והלכה אנחנו פוסקים שהם מפסיקים אבלות. שואלים ראשונים, זה נדון ברמב"ן בתורת האדם ובהרבה מאוד ראשונים, האם דין ג' רגלים אם כך לאיסור לשאת אישה, אחרי מות האישה, האם הוא יכול לכלול גם בספירה של הרגלים את ראש השנה ביום הכיפורים? ועל זה אומרים רוב הראשונים, זה מחלוקת, אבל רוב הראשונים אומרים שלא ניתן למנות, כי אנחנו צריכים ריחוק זמן, ככה הם אומרים. בעצם הדגש שלנו כזה. מה?
לא דין אבלות שזה לא מושג מותר לסגים.
זה נכון, אבל בשעתו גם ראינו, לפחות ברמב״ם, שגם אם ראש השנה ויום הכיפורים מפסיקים אבלות, שזה לא אותו דין כמו שרגל מפסיק אבלות. כן, אתה צודק. זוכר שלפי הרמב״ם ראש השנה ויום הכיפורים לא נספרים כשבוע, כן? אז אתה צודק. אבל אני רק מעיר שאותם ראשונים אומרים ריחוק זמן. אם אנחנו ניגש לדברי הלל, הלל אמר, ג' רגלים זה היה דרך להגיד שנה, צליל הזה נשמע בדבריהם. הם אומרים, זה לא עצם הרגלים, כמו שאם אומרים ג' רגלים, אז טוב, אז נכון, שלא יהיה אותו דבר אם היא תמות בערב סוכות ואז עד מוצאי שבועות, כן? או אם היא תמות בחשבן ואז עד סוכות הבא. אבל עדיין, כשאומרים ג' רגלים, זה הרבה חודשים. אז לא צריכים להיות בית חודש, אבל הרבה חודשים, חורף ארוך, בבדידות, לא יודע, כאילו... תהליך הפרידה, תהליך הניחום, היכולת להיפתח מחדש לקשר זוגי, הוא מגיע. כן? זה דרך אחת. דרך שנייה שמופיע בראש, הראש אומר שהרגל מסמכו, ככה הראש אומר. עכשיו פה האמת, אפשר היה להגיד את זה מבחינה נפשית, לשני הכיוונים הפוכים. ומתי אתה הכי מתגעגע?
החוסר.
אתה הכי מרגיש את החוסר ברגלים. הראש כאילו בחר לדבר, וזה מעניין, כאילו השפה שהוא בחר בה, שהרגל כאילו עוזר לך לנחם. זה כמעט הפוך ממה שאני חושב.
אני יכול להגיד על אמא שלי שזה החוסר ברגל.
אני בטוח בזה.
אבל זה בגיל, זה תלוי גם גילאים
מסוימים. בוודאי שזה נכון, כן?
בוודאי,
רוב אנשים. אבל הראש מתבטא ככה, שזה ממלא אותך. מה שאני יכול לומר, שזה יכול גם לדעתי, על י' בית חודש, כבר הזכרתי פה פעם, שהמעגלי אבלות הם מעגליים. ראינו, כשסוגרים מעגל של שלוש רגלים, מבחינה מסוימת סגרנו שנה. בעצם עברנו את הנקודות, אני אומר עכשיו הפוך מהראש, הכי כואבות, והיינו בלעדי, אני אכתב, מה בעצם לומדים? מה זה בעצם הניחומים? תהליך האבל הוא בין היתר תהליך של פרידה. החיים שלנו ארוגים בחיים של אנשים אחרים. הלשון היפה של הירושלמי, משפחה דומה לקיר, שיש בה כמו טטריס או קנדי קראש, יש בה המון המון אבנים. ומה קורה כשמוציאים אבן? הקיר כולו נעשה רעוע. התהליך של האבלות במידה מסוימת הוא שהמשפחה לומדת לבנות את עצמה מחדש בלי אותו אבן. דיינו, אתה לא מסכים.
לא, פה בדיוק כמו שאמרת, זה לא פה כתבי אבל של המשפחה. דווקא לא, זה משהו אישי של איש ואישה.
אני מסכים, אבל בוא אני אלימור את המשפט. מה שאני מנסה לומר הוא שמתי אדם יכול להיפתח לבנות זוגיות חדשה, כשהוא באיזשהו מקום לומד להיות עצמו ולחיות חיים בלי הבן זוג. אני הנושא זה קצת קרוב לליבי, אשתי זה נישואים שניים, אז אני גם קצת... כלומר, נגיד, משל אצל אישה, כשהיא לומדת, נגיד, להתאפר, או להתלבש יפה, או בעצם היא לומדת להיות עצמה, ליהנות, גם בלי הבן זוג, זה אומר ש... זה לא אומר ששוכחים, זה לא אומר ש... כמו ניסויים שניים זה מלא דברים מורכבים ומעניינים, זה תולי באלף גורמים, כן? אבל זה לא אומר ששוכחים, פשוט אחד מת, והשני ממשיך לחיות. והמת אוהבים אותו וזוכרים אותו, אבל הוא מת, הוא לא נמצא. וחלק מתהליך הנחמה זה שאדם בעצם לומד להיות, כמו שילד גדל והוא לומד לחיות במנותק מההורים, אדם לומד להיות עצמו. עכשיו, כשאתה חי בעולם של מעגל, אני בכל זאת חוזר לזה עקיבא, ואתה כבר היית בפסח, הפעם הבאה זה כבר לא יהיה הפסח הראשון בלעדיו, או הפעם הבאה אתה כבר היית בפסח, כלומר אתה כבר לומד לעשות פסח בלעדיו. עכשיו זה חלק מהטרגדיה של המתים, כמו קהלת אומר את זה. שהם לא פה, שהם נשכחים. זה חלק מהטרגדיה. אבל בעצם, בין אם זה מתאים להגדרה שהבאתי מאשתי, הגדרה מהחיים, כן? או לא, השלוש רגלים הוא לא גדרי אבל. השלוש רגלים הוא פרק זמן שבו אפשר לומר שהאדם יכול עכשיו לבנות זוגיות שמתרכזת בבן זוג החדש, ולא מערבבת את הבן זוג החדש עם הבן זוג הישן. בסדר, זה... מי שקצת מתעניין בנושאים האלה, בשוטים יש דברים חבל על הזמן, כן? עכשיו, לעשרידי יש, יש לו תשובה, מישהו התחתן נישואים שניים עם, איזה, עם אישה, ורצה לאסור עליה ללכת להזכרה של בעלה הראשון, שהיא לא תזכיר אותו יותר, או למחוק אותו. אז עשרי דאש נוזף בו, ואומר לו, לא ידעת שהיה לבעל כשהתחתנת איתה, כאילו זה רק עכשיו גילית. הוא מתאר לו, זה אכזריות, וכו', גם מרגיע אותו, כן? שבו, יש פה המון, המון...
אבל זה קורה.
ברור שזה קורה, כן?
זה לא רק שאלה שאתה...
אני סיפרתי לכם פעם, אני זוכר כשהמשרד, החדר של אבא בישיבה בהר עציון, תמה אותו אישה, לזכר בעלה הראשון, כשהייתה נשואה, ניסויים שניים, הייתה מתקשרת אליו רק כשבעלה השני לא היה בבית, לא יכול לצטט לטלפון. כשהוא היה הולך למינכן, מה ערב, זה פחות או יותר היה היציאות של אותו, הוא היה יהודי בן 80 או משהו, אז הוא יוצא מהבית, כן? זאת תסבוכת, אני יודע, בהזדמנות, אפשר להרחיב על זה יותר. אני רק חוזר, זה לא דיני אבילות פה בכלל. ומה כן זה מכניס? כאילו, פתחתי קודם, הסוגיה הזאת היא ראי של ניסויים. זה מכניס את ה... והשאלה שלי לא נכונה, מה קורה בעולם של ביגמיה? לא יודע, אבל זה מכניס את האקסקלוסיביות של הקשר, את השאלה של איך בן זוג קם ובונה קשר חדש, אין איזה קשר למערכות האבילות, סליחה. זה מערכת אחרת, אבל באה הסוגיה ואומרת, אני קורא, אם אין לו בנים, מותר ניסה לאלתר, משום בלטול, פריה וריביה. כלומר, כאן נכנס גורם ניסויים, נועדו גם להוליד ילדים. והיות והסוגיה מדברת בשפה של בלטול, פריה וריביה, נראה שהשפה שלה הוא שפה של... כי יש מצווה. אני חוזר לגורם שעלה פה הרבה פעמים בלימוד, שיש פעולה שהיא מצווה, אם אבילות יכולה למנוע אותה. אז זה גורם אחד נוסף, כלומר חוץ מרומנטיקה ואהבה גם יש העמדת הדור הבא. יש פה שאלה גדולה מיד לעסוק, מה זה לאלתר? לכאורה מה הצליל שאתם שומעים לאלתר? מה אתם שומעים באוזניים שלכם? מיד? בתוך השיבה? בתוך השלושים? למה הכוונה לאלתר, כן? יהיו פה מחלוקות אדירות בין הראשונים, בעיקר בגלל ההמשך, אז בואו נראה. הניחה לו בנים קטנים.
זה לא יכול להיות מתוך השיבה.
כן, כן. יעשו לו... יעשו את השמיש המיטה. אז השאלה היא רק, האם זה... אוקיי, בואו נראה עוד קצת, ואז נחזור, כן? הניחה לו בנים קטנים, מותר לישא לאלתר. שימו לב, זה אותה לשון בדיוק. ומאליה, מה השאלה שמתעוררת? האם זה אותה לשון? האם זה אותו מושג הלכתי? דיינו, האם זה לא אותו לאלתר? מיד נבין את התסבוכת, מפני פרנסתן, מה בעצם מכניסים פה? רק נגמור את המושג. נישואין יש עוד גורם. האישה מגדלת, בעולם החברתי שלהם זה היה הרבה יותר ברור חלוקת התפקידים בין גברים ונשים. אצלם, האישה מגדלת הילדים. גבר בלי אישה, יש לו בעיה קשה מאוד. הוא מטופל בילדים קטנים, והוא לא מסתדר, ולכן היה אפשר לחפש מטפלת, אבל הוא מחפש אישה, זה מה שהוא מחפש. הממד הפונקציונלי של הגידול הילדים. הנרי, מה רצית?
אבל הנה, אנחנו אמרנו שהבעיה שצריך לחכות זה בגלל שזה לא, זה, זה לא טוב למשפחה, לילדים, כאשר הוא מתחתן מיד ועדיין חושב על, על הראשון.
הילדים שיוולדו, אבל... הילדים שיוולדו, אבל מחיי האישות שלהם, אבל פה זה, יש כבר ילדים קטנים, הם יתומים ואין להם מי שיטפל בהם, ו... אני אומר שגם היום, בעיניי, שני מעמד האישה מחייב שני מעמד הגבר, כלומר צריך לבנות מחדש את חלוקת התפקידים במשפחה, וגם היום ברוב המשפחות, גם אם הם משפחות שהגברים הרבה יותר מעורבים בגידול ילדים, עדיין ברובם, לא בכולם, אנשים מטפלות יותר בילדים, וקשה לגבר להישאר לבד שיש לו ילדים קטנים, אז אמרו, מותר לאלתר, זה מה שאומרים, מצד שני מה, רק תראו את ההמשך, מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן, ואמר לאחותה בבית הקברות, אחי הוא פרנסי את בני אחותך. כלומר, הוא כבר בבית הקברות, השאלה היא, פה אני חוזר לשאלה מה זה לאלתר. בית הקברות זה בלוויה?
לא,
בהזכרה בשלושים.
אז יש מי שאומר זה בהזכרה של השיבה, זה כתוב באחד מהראשונים, אתה יודע, הלל, אתה לא אומר דבר מופרך. התוספות שמתעלפים מהסיפור הזה, התוספות אומרים, זה היה בבית הקברות בערב פסח, וקבעו מהשיבה באותו יום, אבל זה הכל בא כהצליל הברור של הסיפור, שזה קרה בלוויה. וככה זה נשמע, אני אומר את זה בצער, אבל זה ככה נשמע.
אבל אנחנו בקשנו את זה לטפל
בעניין, אבל זה אחרי הממרה של כאילו שהוא מתחתן לזה,
אני קורא אבל את ההמשך, שמואל. ואף על פי כן לא בא עליה לזמן מרובה, ברור שהוא התחתן איתה. עכשיו שמואל אומר, למה אתה צריך להתחתן? תקח מטפלת. אז אני יכול רק לספר לך שבתלמיד יחיאל מפריז, הוא אומר, לקחת מטפלת לבית, זה לא כל כך פשוט. נמצא פה גבר, לבד, עם ילדים, הוא מכניס אישה הביתה. זה לא דבר פשוט, עדיף, מתחתן. עכשיו, תבין, שמואל, בעולם בלי, בעולם שבו מתחתנים לא רק מרומנטיקה, למאות סיבות, ומה הגמרא הזאת הצליחה להכניס בתוכה? הצליחה להכניס את עדה וצילה, שני נשי למך, שהם כידוע, זה הביגמיסט הראשון בהיסטוריה. וכולם מכירים אולי את דברי רשי שם, ששם הרשי אומר, למה לנו שתי נשים?
אחת ליופי,
אחת ליופי ואחת לבנים. כי היות והזוגיות מרובת פנים, היא כוללת בתוכה, כמו שאומרים, גם יפה, גם רופאה וגם רופאה, כן? אז זה מכניס בפנים ניהול משק בית, וגידול ילדים, וזוגיות, והיום גם קריירה, וכל מיני דברים. זה יוצר משימה מאוד גדולה ורבת אנפין על אישה. היו כאלה בימי הקדוש, בואו נפצל ביניהם, שהלידות לא יכחישו אותה, שהיא תמשיך להיות יפה, והיא שתטפל בילדים, וכולם מכירים את הדרושות של רב בן אילאור על החל ולאה, נכון? שמתרסים לו בדרושות, אתם מכירים את זה, לא? שרחל היא היפה הרומנטית, ולאה היא עם הבנים, אתם לא מכירים את זה?
אי אפשר להיכנס לשיעור, אבל אתה מתמלא.
כן. ומתרסים לו מעזרת נשים שם, בסדר, אז לי זה לא קורה בשיעורים. אבל הכל נמצא בגמרא הזאת, כן, כלומר, הגמרא הזאת אומרת, אדם קשה, גבר קשה לו להיות בלי אישה כשיש לו בנים, כי הוא חלק מתפקיד האישה, הוא המסורתי נקרא לזה, הוא הטיפול בילדים. פריה בריביה הוא עוד גורם, ועוד גורם הוא אהבה שהיא דווקא חצבה, היא לא יכולה להתפרק מיד. כן, שמואל, אני מרגיז אותך היום, כן?
לא, לא מרגיז, זה מקרה שהיית אומר, מי בעצם יכולה להיכנס
הביתה, שהיא הכי פחות,
הוא
יחשוק
בה כאשתו
לעתיד,
זה אחותה.
לא,
היה לי סבא
שככה נשא את אשתו השנייה. הנה, פרופסור אליצור, אותו דבר, חתן עם אחות אשתו.
זה מאוד טבעי שמישהי תיכנס שם, אשתו לא שמה, אז יש גם בעיה, יש גם איזה ייחוד וכדומה, אז האישה שיכולה הכי למלא את התפקיד של מטפלת ולא של...
ועדיין בסיפור פה ברור שהוא התחתן איתה. אגב, סרט איזה אחד מפרסים עכשיו, למלא את החלל, אותו סיפור.
בסדר.
כן, אחות אשתו, ממש, כן. זה אותו סיפור. אני מסכים איתך, שמואל, שאם אתה יכול להכניס מטפלת ולא דווקא להתחתן איתה, אני כן אוהב אותה, כן, אם אתה אוהב אותה בבקשה, תתחתן איתה, אבל בבית הקברות, באותו יום, להגיד, אני חייב מטפלת ולכן מיד מתחתנים, לנו זה זר מהסיבה הפשוטה שהגמרא הזאת משקפת את ריבוי הפנים של נישואים, ואנחנו שינינו את החשיבות או את ההיררכיה בין הגורמים, כלומר אצלנו הגורם הרומנטי והאהבה הוא הגורם היותר מרכזי שעליו אנחנו רוצים לבנות את האחרים.
דווקא במקרה הזה הספציפי שניהם אבל על אותו מקרה.
זה נכון.
ולכן אולי סיגל קצת אחרת.
לא רק זה, יש להם שהוא מכיר את האחות אשתו. כאילו, אתה מניח כאילו את האישה, ופתאום הוא צריך את המטפלת, אז הוא צריך לקחת מישהו לבוא, הוא לוקח מישהי שגם מכיר את הילדים, גם מכיר אותו, כאילו, זה לא כאילו...
אני מקבל, אבל ממש תראו, אבל ממש תראו את הבהילות, כאילו, חייבים להתחיל. מיד אישה בבית לא יכולה בלי אישה, זה בעצם מה שהם תארים. בית לא יכולה בלי אישה, אז לאלתה. השאלה שמאוד הטריד הראשונים הוא, רק אני אסיף לפני כן, אני שכחתי קודם לומר שיש מחלוקת ראשונים מה פוסקים בשלוש רגלים. הרמב״ם והרבה ראשונים, וכך פוסק על שולחן ערוך, אומרים שלוש רגלים. יש ראשונים שאומרים, הלכה כדברי המקל ואבל, אז הלכה כרבי יהודה, שכמה רגלים? שניים. אומר, אומרים תוספות פה על אתר, היות וזה לא שיעור זמן של אבלות, לא שייך הכלל של הלכה כדברה מקל ואבל. כן, זו רק השלמה של מה שהיה קודם. אבל כאן השאלה המרכזית שהטרידה ראשונים היא, שמבחינה טקסטואלית זה אותו לשון. אבל מבחינה עניינית, מושגית, אם אני הייתי שואל את עצמי, האם נכון להשוות בין כל הסיטואציות האלו, ולתת להם אותה מערכת מושגים, התשובה לכאורה היא לא. שכן, אם אני מסתכל על הניחה לו בנים קטנים, שמותר לישא לאלתר בני פרנסתם, לכאורה המצוקה הגדולה שלו כרגע, או לא הצורך שלו, להעמיד צאצאים או לקיים נכסים. ולכן, הפתרון שהסוגיה מציינת הוא פתרון מצוין. אתה יכול לכנוס אותה לביתך, היא תטפל בילדים, אבל נדחה את הצד הזוגי. שזה לא בא עליה אלא לאחר זמן מרובה, שהגמרא אומרת זה 30 יום. ומה עם אותו שביטל פריה וריביה? לא, זה יש אותו לשון, לאלתר. ופה גיליתי שלאלתר מה הכוונה? הוא כונס לאלתר, אבל לא בא לאחר 30 יום. האם גם פה נכון להגיד לחכות 30 יום? אז יש ראשונים. בואו נקרא את זה מהר, רמב"ן אומר כן. רמב"ן אומר, זה לאלתר. עכשיו הרמב"ן בעיקר היה יהודי מילון. הרמב"ן הרי מאוד אהב לעבוד על לשון התלמוד. זה אותו מונח. למה זה נקרא לאלתר אם זה 30 יום? זה מהרמב"ן, כי זה לא שלושה רגלים. כמו לאלתר, מה אתה שמור אותו בכל יחסי? גם לאלתר זה יחסי, לאלתר לא מדמה. ליד שלוש רגלים זה לאלתר, נכון. ליד משהו אחר זה לא לאלתר, כן? ומה זאת, הרי ודבר רבינו תם, שניהם אומרים, לא דובים ולא יער. אבל למה זה שמבטל פייה וריביה? אז מה נגיד לו, חכה חודש? עכשיו בינינו, אני לא כך מבין את הטיעון שלהם, מסיבה פשוטה. פריה ורביה זה לא פעולה יומית, או היא ניתנת לדחייה בנסיבות מסוימות. זה אבל אומרים, אל תחכה שנה. תלמוד תורה יכול לדחות פריה ורביה. רמב"ם יכול תשעות פרק את הדבר. אז סך הכל דוחה עוד שלושה שבועות, כאילו, זה לא כל כך נורא, כן? אבל הטענה שלהם היא, אני יותר מכיר את הדילמה, את המצוקה שיש כאן. אבל מצד אחד, זה אותו לשון. מצד שני, הגמרא מפרטת דווקא במה? ביחס ל... יש לו בנים קטנים, אז שם מה הסוגיה מפרטת דווקא? הסוגיה מפרטת שלא בא לה. למה היא לא מפרטת את זה בפריה וריביה, אין לו בנים? כי אולי באמת... כבר מלשון הסוגיה נוכל להגיד שהם לא שווים, כן? כן, עקיבא.
אבל אפילו לדעתי, לאלתר יכול להיות לאלתר אחרי שהוא גומר את העבר. ה-30.
גם יכול להיות.
כאילו, לאלתר יכול להיות פיגוש ממש פיגוש.
לא, אבל בהמשך זמן מרובה זה 30. זה בטח לא.
סליחה?
מה אתה אומר? מרובה בהמשך זה 30. אז איך יכול להיות שאלתר זה גם אחרי 30?
אולי בסיטואציה היא, כי...
מישהו רוצה להתחתן, כאילו, לאלתר, זה מיד שהוא גומר את זה, שלא צריך לרחקות.
לא היה
מקרה,
זה לא מסכים.
גם לפי הסדר של הסוגיה, מתחיל עם... כל 30 יום לנישואי. ואז מתייחס למיתה אשתו. אז לאלתר יכול להיות לאלתר ביחס להרחבה של מיתה אשתו, של השלוש רגלים, זה חוזר בעניין המקורי של אבל 30 יום, גם לאשתו וגם למישהו אחר.
בהחלט יכול להיות. עכשיו פה אני רק אוסיף שיש מחלוקת גדולה בין הראשונים לגבי אירוסין. אצלנו היום האירוסין והנישואין הם נעשים יחד. וכשאומרים אירוסין מתכוונים לקידושין. לא לשידוכים שלנו. הרמב״ם כותב ברכות אבל שאירוסים מותרים, כל הסוגיה אוסרת סרט נישואין, אבל אני מקריא את זה, הרמב״ם כותב ברכות אבל בפרק ו', הוא כותב מנישואין כיצד, אסור נישא אישה כל 30 יום, הוא מותר לארסה אפילו ביום המיטה. עכשיו, יש פה שתי שאלות לעסוק בהן. שאלה ראשונה היא לגבי הרמב"ם מול מקורותיו. בעיקר, אני אספר לכם, מה שהראשונים בעיקר דנים, זה הגמרא ביבמות בדף מ"ג, שעוסקת באיסור אירוסין באבילות ישנה. יש הרבה ראשונים שהבינו שמאותה סוגיה עולה שיש איסור אירוסין כל 30 גם כן. באחרונים יש את שטוענים שהרמב"ם חשב שיש מחלוקת בגמרא, והלכה כאותה דעה שאירוסין מותרים, אבל כמובן השאלה היותר מהותית, לפחות לדעתי, היא לא הרב המון מקורותיו, אלא למה הוא מתיר אירוסין, ופה אנחנו צריכים לזכור שהאירוסין אצלנו היום, הם נעשים בסמלה לבנה, מתחת לחופה, הם מנעים בכל השמחה וכו', כמו הנישואין, אנחנו כמעט לא מבדילים ביניהם. אבל כשמדברים על אירוסין שהיו נפרדים מהנישואין, במיוחד אם הם נעשים, כנראה זה תלוי תרבויות, כן? אבל אם הם נעשים על רקע יותר שהמשפחות סוגרות עסקה ולא שהזוג התאהב ומחליט להתחתן, וזה פשוט נותן תוקף חוקי להחלטה להתחתן, אז הדבר הזה לא עומד בסתירה מובהקת לאבלות. אני גם אומר דבר נוסף, שיש גם שמכניסים גורם של החשש שהם יקדמנו אחר, כלומר בנישואין, להיות והאירוסים כבר נעשו, אז יש סינדול, זהו, יש חוזה, מה שנקרא, כן, אף אחד לא יברח. לעומת זאת, האירוסים, הרי אין עדיין שום דבר שכובל את בני הזוג, ואחד מהגורמים, זה שוב פעם, זה בעיקר כשההחלטה היא לא על רקע רומנטי, כלומר, זוג שמתחתן היום ברומנטיקה, נדיר, אני לא יודעים שזה לא יכול לקרות, שמתלבטים בין שני, ויקדמנו אחר, תוך שבוע, הלב שבור אחרי שבועיים, כן, אבל אם אני עוסק יותר בהחלטה שלי, זה אילו, אני לא יודע, כאילו, משפחות שסוגרות עסקה, כן, שולחים לחשבון כסף ועוד כל מיני גורמים, יכול להיות שיקדמנו אחר, כן, אז יכול להיות שזאת הסיבה שהוא מתיר להרס, הרוב הראשונים חולקים על הרמב״ם, וההלכה זה מחלוקת מחבר ורמה. המחבר מתיר והרמה אוסר. אירוסין, ב-30, ממשיך הרמב״ם, מי שמתה אשתו, היא כבר קיים מצוות פריה וריביה, ואז הוא מכניס את הביטוי הבא, ואין ביטוי שלא נמצא בהפכות בסוגיה שקראנו פה. וזה כמעט טורף את הקלפים. ויש לו מי שישמשנו, או פה נכנס גורם רביעי של נישואים, קוראים לו ניהול משק בית. לבשל, לנקות, זה מה שהוא מתכוון. מה זה מי, אין לו מי שישמשנו? אין לו מי שניהל את הבית, ואין לו בנים קטנים. כלומר, אז בנים קטנים אין, אוקיי? יש לו מי שישמשנו, פריה ורביה הוא כבר קיים, אז מה הדין? הרי זה אסור לישא אישה אחרת, עד שיעברו עליו שלושה רגלים. אבל, אומר הרמב״ם, מי שלא קיים מצוות פריה ורביה. אז זאת סיבה, מתחתן מהר. או שקיים ויש לו בנים קטנים, אז הוא צריך שיטפלו בילדים. או שאין לו מי שישמשנו, הוא צריך שיטפלו בו, כן? או בבית שלו, כן? הרי זה מותר להרסה ולכנוס מיד. אז הרמב״ם את הלאלתר הופך למיד, אבל מה משמע שהמיד הוא? לא, תשמע את ההמשך. ואסור לו לבוא עליה עד 30 יום. אז היות והוא כותב אסור לבוא עליה עד 30 יום, אז מה משמע? שמיד מותר לכנוס. מצד שני, האיסור לבוא עד 30 יום מפשט לשון הרמב״ם נראה שהוא על כל המקרים האלה, כולל מי שלא קיים פריה וריביה.
איך הוא יכול לכנוס אותה ולרדור איתה 30 יום?
הרי זה מותר להרסה ולכנוס מיד, ואסור לו לבוא עליה, אז אולי אסור להם ייחוד, לא יודע. ואז הוא כותב, וכן האישה שהייתה אבלה לא תיבעל עד 30 יום. כן, שזה כאמור עריף שהביא אותו מירושלמי מבמות, כן? אני לא יודע תשובה לשאלה. השאלה, אני יכול לספר שהרבה ראשונים לא מוכנים לקבל את המיד הזה. הרבה מאוד, חלק אומרים צריך לחכות עד סוף השבעה, או עד סוף השלושים, ואז זה גם עונה לשאלה שלך, לשיטתם, וחלק כאמור גם מבדילים בין לא קיים פריה וריביה, לבין הטיפול בבנים. פריה וריביה מותר אחרי זין, כולל לבעול, ואילו נכנוס מיד. זאת דעת הרייבת וכאמור ורבין אותם. מי שפה טורף את כל הקלפים, זה המושג הלא ברור, זה אין לו מי ש... ישמשנו, כן, ולא לשאר, מצאנו עוד דוגמה, שמה כותב הרמב״ם. זה כבר מצטרף לרשימה אדירה וענקית שיש לנו, שלמרות שההלכה אוסרת אדם להתחתן, עד שלא יעברו שלושה רגלים, שבכל זאת מה עשו בני ישראל הצדיקים, מה הם עשו? שין צדיקים הם, לא הקפידו על זה, כן? כלומר, זה לא שין צדיקים הם, זה שין פייטט, סליחה. בוא אני אקרא את זה. כתב, הוא כותב ככה. אני קורא. אני קורא את השולחן ערוך. אסור לישא אישה כל המדיום אפילו בלא סעודה, ולאחר 30 יום מותר, אפילו על אבי ואימו. וזה דבר שהיות, ולא מוזכר פה שיעור בית חודש, כל הברייתות בית עמוד בית, מה היו עסוקות בלהגיד? אבי ואימו, אז היות פה לא כתוב, אומרים, גם על אבי ואימו מותר בין 30 יום. חלק מהראשונים מסבירים למה? כי זה מצווה להתחתן, בגלל המצווה של בדבר. ואפילו לעשות סעודה, מותר לקדש אישה אפילו ביום המיטה, שזה הרמב״ם, והוא שלא יעשה סעודה, אלא אם כן עברו 30 יום, ואומר הרמב״ם, ויש אומרים, זה גם להרס אסור כל עם בדיום וחניקה. סעיף ב', מתה אשתו, אסור לישא אישה אחרת עד שיעברו עליה שלוש רגלים. אבל להיכנס לבית המשתה, אומר הרמב״ם, דינו כמו בשאר הקרובים, כי זה לא שיעור אבלות. כן, הרמה נלחם פה במישהו שהיה מעלה על דעתו, שבעל על אשתו, חייב להתאבל, שלוש רגלים, לא. אני חוזר עכשיו לשולחן ערוך. וראש השנה ויום כיפורים אינם חשובים כרגלים לעניין זה. מה שצזכרתי קודם זה על פי הרמב״ם. ואם לא קיים מצוות פריה ורביה, או שיש לו בנים קטנים, או שאין לו מי שישמשנו, שזה לשון הרמב״ם, מותר לקדש מיד ולכנוס אחר שבעה. אז הוא מתקן את המיד של הרמב״ם ודוחה אותו לאחרי השבעה, ולא יבוא עליה עד לאחר 30 יום, אלא אם כן כי לא קיים מצוות פריה ורביה, שאז מותר לבוא לאחר שבעה, שיטת רבינו תם והרייבה. כותב הרמב״ם, והוא הדין בשאר אבלות, אפילו באבלות דבי ואימו, מותר לישא ולבוא עליה אחר שבעה, אם לא קיים פריה ורביה. ואז הוא כותב כך, יש אומרים, דח מישהו עשיר, ויכולת בידו לזכור לו משרתים ומשרתות, הנה הגענו למשק בית, היינו מי שישמשנו, כן? נבח שיביא שתי עוזרות, עוזר, לא, כן? פתוח מגדרי, שינקו לו את הבית, שיסדרו אותו, רישיון לעובד זר, לא יודע. כותב הרמה, מכל מקום, אין ביתו או קלתו אצלו בבית, היה ברור להם שזה תפקיד נשי. אז אם האישה מתה, אז הם מעבירים לתפקיד לבת או לקלה. עכשיו תראו מה התפקידים שהם ידעו לנשים. אני מקווה שאתם, שאף אחד פה לא עושה את זה. תוכל לשמשו בחפיפת הראש, או שאר דברים שנתבייש מאחרים, כן? כותב הרמה, מקרי אינו מי שישמשנו. וכל כיוצא בזה, כאילו ההגדרה, מה נקרא, אין לך מי שישמש אותך, לא תלויית כסף, עזרה, אז בעצם אינטימיות משפחתית. אז אם אין לך נשים אחרות במשפחה שנעים לך מהם, אז הוא כותב, לכן להשתרבה במנהג, שרבים מקילים בעניין, ונושאים נשים תוך שלוש רגלים, אבל אומר הרמה, הוא בעל נפש, יחוש לעצמו. בסדר, אנחנו... כן, בבקשה.
אני לא מבין משהו אחד, בבריתא, כשאין לו בנים, זה פשוט שמדובר רק במקרה שמתה אשתו? כי הרי לכאורה זה לא קשור, נכון? זאת אומרת...
לא, זה מה שהקראתי קודם.
לא,
בהרמה. שגם באבלות אבי ואמו, אם אין לו בנים, אז גם מותר לו מיד, כי הוא מצוות פריה ורביה.
אבל אני אומר, בברייתא זה נראה כאילו זה בהקשר הספציפי של מתה אשתו, נכון?
נכון, אתה צודק. הוא הבין את זה.
כן, כי לוגית זה לא כל כך קשור, כן?
כן. אתה צודק, כן, בבקשה.
עד השיבה הוא לא קיים מצוות פריה ורביה, פתאום השבוע זה מה שחשוב.
אני מסכים איתך, לכן לדעתי נכון הוא דברי הרמב״ן. הרמב״ן אומר גם פריה ורביה, חכה חודש.
כשהוא פתאום...
פריה ורביה זה לא כפתור, אתה לוחץ, ובאוטוטוט, כן, בבעלה כזאת, כן? אני מסכים איתך, שמואל, אבל...
כשנכנס אצלו בתודעה סופית, סופיות החיים, פתאום הוא הבין מה הוא מחכה.
זה כמו השיעה שחס היה נהנס.
אני לא זוכר את השמות, אבל זה מופיע. אני אבדוק לך, אוקיי? תסתכל בטור שם, בית יוסף, אתה תראה את זה. טוב, משהו קצר לפה עכשיו שבוע, בסדר? אנחנו נקרא השבת על חטא המרגלים, ו... ידוע בשם הארי הקדוש, שהוא הצביע על כך שיש מצוות שנועדו לתקן את חטא המרגלים. וכאן אני רוצה להזכיר פסוק בתהילים, בפרק קו"ו, בפסוק כ"ד, שם במסגרת תיאור חטא המרגלים, המשורר כותב כך, ויאמר להשמידם, אולי משה וחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית, והם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו, וירגנו בו אליהם לא שמעו בקול אדוני, וישא ידו אליהם לפיל אותם מהמדבר. חטא המרגלים מתואר כמאיסה בארץ חמדה. וכאן חכמים תקנו לנו מטבע ברכה של ברכת המזון, להשתמש בביטוי הזה של ארץ חמדה, כדי לתאר את מערך היחסים שלנו לארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ שצריך לחמוד אותה, וכך אנחנו רואים ברכת המזון, עוד לך השם אלוקינו, השפחת לאבותינו, ארץ חמדה טובה ורחבה. כן? הביטוי ארץ חמדה לקוח מפה, מאיפה בכוח הביטוי ארץ טובה ורחבה? אולי מישהו יודע?
ארץ מחלוניים.
אז הביטוי, כי השם אלוקינו בדרך כלל ארץ טובה, לקוח מדברים חטא, אבל הביטוי ארץ טובה ורחבה לקוח משמות ג'. שם אני קורא כאשר הקדוש ברוך הוא יותן למשה את השליחות ללכת ולגאול את ישראל ממצרים, אז הוא כותב לו, וירד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. בעצם מטבע הברכה הוא מרכיב יחד את הפסוק בדברים עם הפסוק בתהילים, עם הפסוק בספר שמות, הוא מתאר את ארץ ישראל כארץ חמדה טובה ורחבה. אני השנה הגיע לידי אגדה חדשה של פסח שיצא השנה, של רב דוד סילבר. והוא מדבר שם, הוא ידיד, תמיד, זו אגדה מאוד מעניינת, אני ממליץ, לקראת צי ולמד, רוצה להגיד, אז הוא מדבר על הפסוק הזה, ומציין שהמצרים, יש שם ביטוי של צר, שיש ניגוד בפסוק הזה בין ארץ מצרים כארץ צרה, ארץ ישראל שהיא ארץ רחבה. אז אחד מהדברים שמאפיינים את מצרים כארץ צרה, זה שערי הכניסה והיציאה ממנה, בדיוק, כלומר, זאת ארץ טוטליטרית, ממש, שולטת על הכניסה, מי נכנס, מי יוצא, זאת ארץ ישראל שיש בה כנראה משהו יותר, יותר רחב, כן? עוד הזדמנות. מה שבעצם הסוגיה, מטבע הברכה כאילו אומר, שמדי יום כשיהודי אוכל, מברך ברכת המזון, הוא מתייחס לארץ ישראל, והם תיקון לחטא המרגלים. כלומר, המרגלים מעשו בארץ חמדה, ויהודי אומר תודה לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לו ארץ חמדה. מה שכל כך מעניין בביטוי הזה חמדה, שהוא רומז לאחד מהיסורים שהתורה עשה אותם, שזה בל לא תחמוד, כן? מה שאומר בקשר מסוים, שחמדה לכשעצמה היא לא תכונה, לא תכונה רעה.
גם שם חומד, זה גם בתהילים. סליחה? לא של חמד השם.
אני לא זוכר, בוא נחפש את זה. אני מיד לחפש, בסדר? איזה פסוק אתה חושב?
משהו עם הערה של חמד השם לשבטו.
אז אני מיד לחפש את זה. אבל הלא תחמוד גם צריך לקחת בחשבון שעוסקים בהקשר של אכילת פירות, איפה לא תחמוד חוזר, איפה החמדה הראשונה? החמדה הראשונה היא בחטא גן העדן. כי העץ נחמד למראה. עכשיו בהקשר הזה אני רואה, אני מבקש, תהילים סמך ח', אתה יכול לקרוא את הפסוק?
אמר אשר חמד אלוקים לשבטו לשרות על הראשון.
הקדוש ברוך הוא חמד את ארץ ישראל גם כן, כן? אז כאן אני רואה ברשותכם, אני אקריא גמרא אחת בסוטה, דרש רבי סמלי, מפני מה נתאבה משה רבינו להיכנס לארץ ישראל? ומשתמשים בלשון נתאבה, שגם הוא מעשרת הדיברות או מחטא גן עדן. וכי לאכול מפריה הוא צריך? מה יש מדבר עם חטא גן עדן? או לסבוע מטובה הוא צריך? ומי הגברה הזאת כמובן גם מדברת? עם ברכת המזון. אז מה אנחנו עם ברכת המזון? נותן לך, ארץ חמדה טובה או רחבה, נכון? לאכול מפריה ולסבוע מטובה, זה מברכה כאן מהן שלוש. אבל יש פה גמרה שמשתמשת בביטויים שכוחים גם ממטבע הברכה וגם מחטא, משה רבינו זה מה שהוא רצה, אלא כך אמר משה, הרבה מצטוות יצטוו ישראל והם מתקיימים אלה בארץ ישראל, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי. וכל מי שקורא את ברכת נודה לך מיד קולט שזה מה שברכת נודה לך אומרת, שהרי מה חייבים לכלול בברכת נודה לך? ברית, תורה וארץ, דהיינו הארץ היא ארץ חמדה, כי מה שארץ ישראל נותנת לנו, אולי מזה פחדו המרגלים, נותנת לנו אפשרות לאכול פירות ולהתאבות ולחמוד, שהחמדה והתאווה הן נעשות לפני השם. והן נעשות בקונטקסט של, של מצווה, אז החמדה הופכת להיות תכונה טובה. או בלשון אחרת, לא צריך לחבות את כוח החמדה, כמו לתעל אותה למקום הנכון. וכאן אני רק אסיים שרוב העליות לארץ, היסטורית, היו עליות מצוקה. רוב היהודים עלו ארצה כשגירשו אותם מהגלות, שהם סבלו בגלות, זה נכון בישיבת ציון בבית שני, וזה נכון כמעט תמיד. הדור שלנו, דור גאולה, במובן מסוים, הוא דור שזכה ממש לתקן את חטא המרגלים, בעיקר בעולים מארצות הרווחה. זו תופעה, תדעו לכם, אין לה אח ורע בתולדות ישראל כמעט. אנשים עוזבים את ארצות שהיה להם טוב שם, ומקצוע, ופרנסה, ובית יפה, הם פשוט באים לארץ ישראל, והסיבה הפשוטה שהם חומדים אותה, שהם מתאבים אליה. אתה לא מסכים? כמעט אתה לא מסכים, שהם באו מחמדה או ש...
לא, לא קורא לפה כי היה פה טוב.
עכשיו. אני מדבר בעיקר חיים על העלייה אחרי ששת הימים, על זה אני מדבר. על הנרי הורוויץ אני מדבר.
על ההורים שלך?
על ההורים שלי.
זה מה שקיבלנו
על... אני יודע, אני ממחזר, אתה תופס אותי.
אתה תמיד רק בא, לא בא? אתה תעשו כזה?
אני לא יודע. אני לא בא לקחת להם, אתה יודע מה, גם הם, סבבה. שרשרת של חמדנים. עם ישראל זה עם של חמדנים ובעלי טייבה.
תעשו את זה.
להיות טייב לארץ ישראל. כאלה טוב.